שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
אנחנו לומדים היום את דף עין ממסכת עירובין, השיעור מתחיל בדף עין עמוד א', שורה שלישית מתחילת העמוד, ומסתיים שורה לפני סוף עמוד ב'. נחלק היום את השיעור לשני חלקים, הראשון דן כשאחד מבטל את רשותו לרבים, והשני, מה דין יורש שירש דירה במהלך השבת, האם הוא יכול לבטל את הרשות שירש. כל השיעור כ-14 דקות. נתחיל עם החלק הראשון, הוא כאמור דן במצב שאחד מבטל את רשותו לרבים. אביי שאל את רבא, כשאחד מבטל את הרשות שלו לרבים, לשניים או יותר, האם הוא צריך לבטל את הרשות לכל אחד ואחד? לבוא לפלוני, להגיד לו אני מבטל לך, לאלמוני וכו'. או שהוא מספיק, שהוא מבטל לאחד מהם, מאחר והם ערבו. ואז האחד נחשב נציג או שליח שלהם. אנחנו נראה שני שלבים בחלק הזה. הראשון הוא מחלוקת ודין ודברים בין אביי לרבא. בשלב השני נראה בו פירוט של שבעה דינים שונים בברייתא שממנה יקשה אביי על רבא. אביי שאל את רבא, כשאחד מהדיירים שכח ולא עירב בערב שבת, ואם כך הוא צריך לבטל את הרשות שלו לשאר חבריו כדי שהם יוכלו לטלטל, האם הוא צריך לבטל לכל אחד ואחד? רבא השיב לו שכן, צריך לבטל לכל אחד ואחד. ואז אביי מקשה עליו מברייתא, שאת הפירוט שלה כאמור נראה בהמשך. מהברייתא משמע שאחד שלא עירב ועכשיו הוא צריך לבטל רשות, נותן רשות לאחד שעירב. זה המקרה הראשון שמופיע בברייתא. אז רואים שמספיק לאחד. רבא מתארת ששם באמת מדובר במקרה מאוד מיוחד, שבתחילת השבת היו שניים באמת שעירבו, כי לא יכול להיות אחד שעירב אם אין לו עוד מישהו שהוא מערב איתו. אז היו שניים שעירבו ואחד מהם נפטר, מת במהלך השבת, ולכן מאחר ויש אחד שלא עירב ונשאר רק אחד שעירב, אז אותו אחד שלא עירב יכול לבטל לאותו אחד שעירב. אביי מקשה על התירוץ הזה ורבא מגן על התירוץ הזה. אביי שואל על התירוץ הזה מהמקרה החמישי שמופיע בברייתא, שבספר של הברייתא לא ניתן להאמין שבאמת אחד מהשניים שעירבו מת. הספר אומרת שאחד שעירב לא יכול לבטל את רשותו לאחד שלא עירב. והשאלה היא, אם כמו ברישא נעמיד שאותו אחד שעירב זה אחד שנשאר משניים כי חברו מת, אז אם השניים שעירבו נותר רק אחד, למה הוא לא יכול לבטל את רשותו לאותו אחד שלא עירב? אם הם שניהם קיימים, אז זה פשוט שאחד לא יכול לבטל רשות מעורבת של שניהם. אבל אם היא של שניהם ואחד מהם מת, אז נשאר רק אחד, אז הוא יכול לבטל לאותו שלא עירב. אם כן, שוב אביי שואל מהסיפא משמע שלא יכול להיות שאחד מת. רבא מגן על התירוץ, בסיפא באמת הוא לא מת, וברישא הוא כן מת. או בלשון הגמרא, הקדיתא והקדיתא. רבא גם מוכיח את דעתו שצריך לבטל לכל אחד ואחד מהמקבלים את הרשות מהמקרה השלישי בברייתא, סיפא דרישא. שם נאמר, שניים שלא ירבו נותנים רשותם לשניים שכן ירבו. ומדייק, נותנים דווקא לשניים, כלומר לא לאחד מהם אלא לכל אחד ואחד מהם, ומשם רבא מוכיח את דעתו. אביי צריך להתמודד עם המקרה מספר 3 הזה ומתרץ לשיטתו, שהכוונה שניים שלא ירבו נותנים רשותם לשניים שכן ירבו, הכוונה לאחד, לנציג של השניים. הגמרא מקשה על ההסבר של אביי על המקרה השלישי, שאם זה הפירוש, הברייתא הייתה צריכה לומר לאחד שעירב, אם הוא נציג של השניים. למה נקטה הברייתא שניים שלא ירבו נותנים רשותם לשניים שירבו? שיגידו לאחד. אם הכוונה באמת לאחד מהם, אז לומר שניים זה מטעה, והגמרא נשארת בקשיא על אביי. כעת הגמרא עוברת להסביר את כל שבעת הדינים שבברייתא, מה החידוש בכל מקרה ומקרה לפי אביי ולפי רבא. המקרה הראשון ראינו, אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שכן עירב. רבא הסביר שפה כן ניתן לתת לאחד שעירב בגלל שהשני מת. אביי הסביר שהשניים האלה הם חיים ונמצאים, ובכל זאת זה ההוכחה שלו שלא צריך לבטל לכל אחד ואחד, אלא מספיק לנציג אחד שלהם. המקרה השני בברייתא, שניים שעירבו נותנים את הרשות שלהם לאחד שלא עירב. לכאורה המקרה הזה פשוט לשניהם, ופה באמת אביי ורבא לא חולקים. והחידוש במקרה הזה שלא קונסים את אותו אחד שלא עירב ומאפשרים לשניים שכן עירבו לבטל את הרשות שלהם אליו. במקרה השלישי ראינו גם אותו, שניים שלא עירבו נותנים את רשותם לשניים שכן עירבו. לרבא ראינו שמפה הוא מדייק שבאמת צריך לתת רשות לשניים שעירבו, לכל אחד ואחד מהם. וממילא מפה מגלה לנו הברייתא שבמקרה הראשון שראינו מדובר באמת שאחד מת. הבעיה חולק וסובר שנותנים רשותן לשניים שעירבו, הכוונה לנציג שלהם. אם כן, מה החידוש פה לאביי? ראינו את זה לשיטתו גם במקרה הראשון, אלא פה החידוש לפי אביי צריך להשמיע שלא גוזרים שמה יעשו גם את הכיוון ההפוך, שהשניים שעירבו ינסו לבטל את הרשות שלהם לשניים שלא עירבו. ראינו כבר בדף הקודם שלשניים שלא עירבו לא ניתן לבטל. המקרה הרביעי, שניים שלא עירבו נותנים רשותן, ראינו, לשניים שירבו, אבל הברית אומרת, או לאחד שלא ירב. כלומר, שניים שלא ירבו, יכולים לתת רשות לאחד שלא ירב. אביי ורבא, שניהם מסכימים פה לאותו חידוש. החידוש הוא בכך שפה יש לנו בעצם שלושה, שאף אחד מהם בכלל לא ירב. החידוש הוא שלא קונסים אפילו במקום שאף אחד לא ירב, ויש מקום לקנוס, שמה תשתכח תורת עירוב, כי יעשו ביטול למרות שאף אחד לא ירב, והילדים שגדלים פה בשכונה לא יראו שעושים עירוב, בכל זאת לא גוזרים, ושניים שלא ירבו יכולים לבטל את רשותן לשלישי שלא עירב. במקרה החמישי, ראינו גם אותו, אחד שעירב לא יכול לבטל רשותו לאחד שלא עירב. לכאורה המקרה הזה פשוט. איך אחד שעירב וחברו קיים, בכלל ישב האמינה שהוא יוכל לבטל? ברור שהוא לא יכול לבטל. הם שניים שעירבו. לא יכול להיות שאחד מהם פתאום יבטל את החלק של שניהם? אומר אביי, זה בא להשמיע לנו שכמו שפה מדובר על שניים חיים שעירבו, גם ברשע מדובר בשניים חיים. ובכל זאת מספיק לבטל רק לאחד מהם. רבא כמובן חולק במקרה הזה. פה הוא סובר, ראינו הקדיטה והקדיטה, פה חייב להיות שמדובר ששניהם שעירבו הם חיים. וסובר רבא שבגלל שברשע הזכרנו אחד כי שם באמת חברו מת, גם בספר הזכיר אחד למרות ששניהם קיימים. המקרה השישי, שניים שעירבו לא יכולים לתת את רשותן לשניים שלא עירבו. גם את המקרה הזה ראינו אגב המשנה בסוף הדף הקודם, כי לשניים שלא עירבו לא ניתן לבטל אליהם רשות, כי הם עושרים אחד על השני. שואלת הגמרא, זה פשיטה, זה פשוט. אז הגמרא מסבירה בדומה למה שראינו בסוף הדף הקודם, שהחידוש הוא שזה לא מועיל אפילו אם בהמשך אחד מהשניים האלה שלא ירבו יבטל בהמשך את הכל לחברו. למה? בגלל ששניים שלא ירבו מראש כשביטלו אליהם זה לא הועיל. הביטול לא נקנה אליהם במקור כשביטלו לשניהם, כי כל אחד עשר על חברו, וממילא כזה ביטול שלא הועיל לא ניתן להשתמש בו בהמשך אפילו אם הוא ינסה לבטל את הכל לחברו, כי זה לא קנה. המקרה השביעי הוא המשך של הדבר הזה, שניים שלא ירבו לא נותנים רשותן לשניים שלא ירבו. זה גם פשוט, כי לא ניתן לתת לשניים שלא ירבו, וכל הפסקה הזאת מיותרת, כי ראינו את זה כבר במקרה השישי. זה לא משנה אם מי שמקנה זה שניים שירבו או שניים שלא ירבו, כי הבעיה היא במקבלים שלא ירבו. והחידוש מהפסקה המיותרת, כמו ששוב אמרה הגמרא בסוף הדף הקודם, שאפילו אם הם מקנים להם בקני על מנת להקנות, קנו ביחד על דעת זה שאחד מכם יקנה לשני, גם במצב זה זה לא נקנה מלכתחילה, ומאחר וזה לא נקנה לא יכול להיות גם שליח להקנות בהמשך. אנחנו עוברים לעמוד ב' לחלק השני. נסכם בחלק הזה מה ראינו. ראינו מחלוקת בין אביי לרבא, האם כשאחד מבטל לרבים הוא צריך לבטל לכל אחד ואחד מהם או מספיק לנציג שלהם. רבא סבר שצריך לבטל לכל אחד ואחד, ואביי חלק וסבר שמספיק לבטל לנציג אחד של המערבים. אביי הקשה מהמקרה הראשון בברייתא שמשמע שניתן לבטל לאחד, רבא תירץ ששם נשאר רק אחד ורק לכן מותר לבטל לאחד. בהמשך ראינו את כל שבעת הדינים השונים של הברייתא ומה ההסבר לפי אביי ולפי רבא, ונעבור לחלק השני. את החלק השני נחלק לחמישה שלבים, שמהם בדף של היום נראה רק שלושה, כי השניים האחרונים גולשים לדף הבא. השאלה המרכזית היא האם יורש במהלך השבת יכול לבטל את הרשות שהוא ירש כרגע. מהלך הגמרא הוא כזה שהגמרא מביאה מחלוקת המוראים בין רב נחמן לבית מדרשו של שמואל, ולאחר מכן היא מביאה שתי ברייתות שמהוות קושייה על רב נחמן ותירוץ על הקושייה. בחלק של הדף הבא מביאים עוד ברייתה וקושייה על רב נחמן ותירוץ, ניסיון של רבי יוחנן לתרץ אחרת, והשלב האחרון הסבר מחלוקת בית הלל ובית שמאי שבמשנה. בשלב הראשון רבא שאל את רב נחמן האם יורש שירש במהלך השבת שהמוריש שלו שכח ולא עירב בערב שבת, יכול היורש לבטל את הרשות שהוא ירש בשבת. שני הצדדים של השאלה הם האם הוא נכנס לחלוטין לנעליו של מורישו, האם היורש הוא קרע די אבוה, ואז מה שאביו יכל לעשות הוא יכול לעשות וממילא יכול לבטל את רשותו, או שמה אביו יכל לערב מאתמול כי הדירה הייתה שייכת לו, ולכן בגלל היכולת של אתמול לערב יש לו יכולת לבטל במהלך השבת. אבל מי שלא היה שייך אתמול בדירה הזאת ולא יכל לערב אתמול, כמו היורש הזה, לא יכול לבטל היום למרות שהוא ירש במהלך השבת. רב נחמן פסק שהיורש כן יכול לבטל, אבל החכמים בבית מדרשו של שמואל חולקים וסוברים שלא יכול לבטל. עוברים לשלב השני, מנסים להקשות על רב נחמן מברייתא בירושלמי ומתרצים. לפני שנסביר כמו את כל הברייתא, נתרכז בקושיה מהסיפה של הברייתא. הסיפה אומרת ככה, כל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת, חוץ ממבטל רשות. גם מבטל רשות נאסר במקצת השבת, כי הוא שכח לערב. ולכן נאסר בתחילת השבת לטלטל, ובכל זאת מתירים לו לבטל בהמשך השבת את הרשות, וזה יהיה מותר. לכן הוא חריג מהכלל הזה שכל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת. הגמרא מקשה שאם יורש במהלך השבת גם יכול לבטל, אז צריך להיות כתוב חוץ ממבטל רשות, ומיורש ששניהם למרות שנאסר ושכחו לבטל בכניסת השבת, בכל זאת בהמשך השבת יכולים לבטל רשות ולהתיר. הגמרא מתרצת שכשאמרנו חוץ ממבטל רשות, כללנו בתוכו גם יורש שמבטל רשות, שהכוונה היא חוץ מתורת ביטול רשות. נעבור להסביר את כל הברייתא. הברייתא פותחת בזה הכלל ואומרת שני כללים. הפתיח זה הכלל שייך גם לכלל הראשון וגם לכלל השני, ולכל אחד מהם הוא מוסיף עוד מקרה שלא היינו מוסיפים אותו אלמלא ההכללה זה הכלל. החלק הראשון אומר כל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת. החלק השני אומר כל שאסור למקצת שבת נאסר לכל השבת. שני המקרים בכל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת. הראשון, אם הוא ירב דרך פתח, אנחנו יודעים שכשמערבים חצרות צריך שיהיה פתח פתוח ביניהם או חלון, והפתח החלון הזה נסתמו במהלך השבת. אז אף על פי שזה נסתם בתוך כדי השבת, יכולים להמשיך לטלטל בזריקה או דרך חורים קטנים שלא ראויים לעירוב, בכל זאת אפשר לטלטל בין שני החצרות האלה בדרכים האלה. למה? כיוון שזה הותר בכניסת שבת. זה הכלל מוסיף עוד מקרה, מבוי שנטלו קורותיו או לחייו במהלך השבת, גם הוא מותר בטלטול. החלק השני שראינו, כל שאסור למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות. אז הדוגמה הראשונה לכך, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, לא ניתן לערב אותם בערב שבת ולטלטל מאחד לשני, אבל הקיפו אותם נוכרים מחיצה בשבת. בכל זאת, למרות שהם הפכו להיות רשות אחת עם חצר אחת בעקבות המחיצה, כי מחיצה שנעשית בשבת נחשבת מחיצה, בכל זאת, כיוון שהם היו אסורים במקצת שבת בכניסת שבת, לא ניתן לטלטל בהם למרות שהוקפו מחיצה, ולמרות שאילו זה היה מדובר רק על בית אחד והקיפו אותו נוכרים בשבת מחיצה, כן מותר לטלטל בתוך כל השטח של המחיצה הזאת. המקרה השני שזה הכלל מוסיף לנו, זה מצב שמת נוכרי שהיה שותף בחצר הזאת במהלך השבת, והכלל אומר מאחר וזה נאסר במקצת שבת, נאסר לכל השבת. החידוש במקרה הזה שבגללו לא יכלו ללמוד את זה מהמקרה הראשון, זה כי פה לכאורה כשמת הנוכרי יכולנו מערב שבת כן לערב על ידי שהיינו סוחרים מהנוכרי. בכל זאת, מאחר והיה אסור למקצת שבת, נאסר לכל השבת. נעבור לשלב השלישי, עוד ניסיון להקשות על רב נחמן מברייתא בתוספתא ותירוץ. שוב נסביר את הקושיה לפני שנסביר את הברייתא. הסיפה של הברייתא אומרת שדייר מדיירי החצר, שבמהלך השבת ירש עוד דירה באותה חצר, ממוריש שלא גר בחצר הזו. אומרת הברייתא, הוא אוסר. שואלת הגמרא, שלפי רב נחמן, היורש הזה יכול לבטל, מדוע שלא יבטל? הוא מתרצת שבאמת נכון, לפי רב נחמן, הכוונה היא שהוא אוסר היורש הזה, כל עוד הוא לא ביטל, אבל אינה חינם הוא יכול לבטל במהלך השבת את הירושה. נסביר את כל הברייתא, יש לה רישה וסיפה, ובכל אחד שני דינים. הרישה אומרת, אחד מדיירי החצר שמת, והוריש את הדירה שלו למישהו שהוא לא מדיירי החצר. אז אם כל זה קרה לפני כניסת שבת, זה הדין הראשון, ויש לנו יורש חדש שהוא בכלל לא גר פה באזור, בכל זאת הוא אוסר, מאחר ונראה בדף עין בית עמוד בית שלאדם שיש בית הטבן או בית הבקר בחצר של אחרים, למרות שהוא לא גר שם, הוא אוסר. אבל אם כל זה קרה בדין השני לאחר כניסת השבת, אז מאחר ולפני הפטירה של הדייר בעל הדירה הזאת בחצר הוא עירב והיה מותר לו לטלטל למקצת שבת, לכן העובדה שאחד מן השוק ירש הוא לא אוסר במהלך השבת. הסיפה אומרת את המקרה הפוך, אחד מן השוק שלא מדיירי החצר, שהיה לו בית בחצר כגון בית תבן או בית בקר, ובמהלך השבת הוא הוריש אותו דווקא לאחד מבני החצר, אז אם כל זה קרה לפני כניסת שבת, זה ודאי מותר ולא אוסר, כי היורש החדש כשהוא ירש והוא משתתף בעירוב, הוא משתף את כל החלקים ששייכים לו בכניסת שבת. אבל אם זה קרה לאחר כניסת השבת, מפה יקשנו, הוא אוסר, כי זה לא היה חלק מהעירוב בכניסת שבת. רב נחמן כאמור תירץ שהוא אוסר עד שיבטל. נסכם מה ראינו בחלק הזה. ראינו מחלוקת המוראים בין רב נחמן ובית מדרשו של שמואל, האם מי שירש במהלך השבת יכול לבטל את הרשות הזו שהוא ירש במהלך השבת. רב נחמן אמר שכן, בית מדרשו של שמואל אמרו שלא יכול לבטל. ניסינו להקשות על רב נחמן מברייתא בירושלמי, מהסיפה שלה שדיברה על כל שנאסר בכניסת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות, ורב נחמן תירץ שגם יורש נכלל בתור מבטל רשות. בשלב השלישי ניסינו להקשות על רב נחמן מברייתא בתוספתא, שבסיפה שלה נאמר שאחד שלא מדי דיירי החצר, שהיה לו בית בחצר והוא מת והוריש אותו תוך כדי השבת לאחד מבני החצר, אז באמת אותו אחד מבני החצר, תראה את רב נחמן, יכול לבטל, ומה שנאמר בברייתא שהוא אוסר, זה רק כל עוד הוא לא ביטל.